מה עולה לכם בראש כשאתם שומעים את המילה אוטיזם? לפני שפגשנו את הגיבורים של הפודקאסט הזה, זה בעיקר הרגיש לנו רחוק, אבל ככל שנכנסנו פנימה, רק רצינו להתקרב יותר. יש כאלו שמציגים את עצמם כאוטיסטים, אחרים קוראים לזה על הספקטרום או בתפקוד גבוה, אבל מה שבאמת הבנו, זה שגם אם אנשים חולקים את אותה הגדרה, זה לא בהכרח אומר שהם חווים את אותן התחושות. כזהו הרצף האנושי, אין סופי. ולכל אחד יש בו את המקום שלו.
על הרצף, הפודקאסט של דור שאלתיאל, מור בנוח ודודי סגולם. והפעם נדבר על שגרה ועבודה.
שגרה היא דבר חשוב עבור רובנו. הידיעה שיש לך יציבות מהווה דבר מרגיע. ואחד המרכיבים הבולטים בשגרה הוא עבודה. חבר'ה על הספקטרום האוטיסטי נתקלים לפעמים בקשיים בתהליך קבלה לעבודה ובמהלך שגרת העבודה עצמה, כחלק מהתסמינים הנוירולוגיים הנלווים לאוטיזם, וביניהם קושי במצבים חברתיים וקשיי תקשורת. גל לברן, בת 43, מספרת איך שיחת חתך שגרתית בעבודה הפכה למבוכה, כשמבחינתה הדבר הנכון לעשות באותו הרגע היה להחזיר בשיחת ביקורת נגדית לממונה עליה.
זה היה בשיחת הערכה שנתית שנערכה לי על ידי השותפה שנמצאת שני דרגים מעליי, שבה היא אמורה להעביר עליי איזושהי ביקורת, משוב, לא משנה. ואני בעצם מה שעשיתי, מכיוון שההנחה שלי זה שהצורת חשיבה שלי והמטרות שלי היו בעיניי סבירות, ואני בחורה אינטליגנטית והכל טוב ויפה, אז הנחתי שכולם פחות או יותר חושבים אותו דבר, ואם אני חשוב לי לדעת מה לא בסדר כדי לתקן, אז הנחתי שגם היא תשמח לדעת מה לא בסדר ולתקן. ואני ממש התכוננתי לשיחה הזאת, ואני רשמתי לעצמי ליקויים וכל מיני דברים, והמטרה הייתה באמת לשפר, כי הצוות היה במצב על הפנים. ואז שטחתי בפניה את כל מה שזה, והיא הייתה בשוק, והפסיקה את השיחה, היא לא ידעה מה לעשות עם זה בכלל.
חלק מהאנשים המאובחנים על הרצף חשים צורך לא לספר בראיון העבודה על האבחון שלהם, מתוך חשש שהדבר עלול לפגוע בסיכויים שלהם להתקבל לעבודה. קורל פרס, בת 21 מגן יבנה, מספרת שלה זה קרה לא פעם.
יש מקומות שבהם אני סותמת, הפה עם מנעול, וזה משל קרה בזה, בשנים הראשונות שלי במעלה. בסופו של דבר בשירות צהומי נאלצתי לחשוף את זה, כי הם תמיד שואלים, ומה שחששתי ממנו קרה. קיבלתי יחס מפלה, קיבלתי יחס משפיל, קיבלתי יחס מאוד מאוד לא נעים, קיבלתי את כאילו כשבנות שירות ונהגים התייחסו אליי רע, ואף הייתה העניין של בריונות, כשהתלוננתי, התעלמו מזה. ולכן עברתי למקום שירות אחר. וגם אני סתרתי את זה בחלק מרעיונות העבודה שהיו לי, כי כשאני כן דיברתי, הדחייה הייתה כמעט אוטומטית. וגם דחו אותי ברעיון למקום שירות בטענה מופרכת. לא אמרו את זה אפילו לי, אמרו את זה לרכזת, אמרו שאני מדברת יותר מדי. וכששאלתי מישהי שעשתה את התפקיד במקום אחר וכזה, זה תירוץ דבילי, לא דוחים בנות שירות על דברים כאלה. דחו אותי על זה. ומה התפקידים שבאותו מקום השירות הציעו לי, זה תפקידים שהם נחשבים ליותר נחותים.
גל דווקא מאמינה בללכת יד ביד עם האוטיזם. וחושבת שהיא צריכה להתגאות בכל מה שיש בה.
אני לא מתכוונת יותר להתנצל על מי שאני. ומי שיש לו בעיה, אז אין לנו מה לעשות ביחד. אם אני אלך למקום עבודה, במידה ואני אלך למקום עבודה, כי אני בכלל רוצה לעשות הסברה, אם אני אלך למקום עבודה במקצוע שלי, ואני אבוא מראש, וזה מה שאני אעשה, ואני אגיד, תקשיבו, אני ככה וככה, אני מאוד מקצועית, אני מאוד מעמיקה, יכולות ההתנסחות שלי, הניסוח שלי הם ללא רבב, בעברית ובאנגלית. אני לא קמה מהשולחן, אני משקיענית וכן הלאה, אבל אל תצפו ממני לסמולטוק. אל תצפו ממני ואל תמדדו אותי על האם אנשים מסתדרים איתי.
אבל למרות הביטחון שגל מציגה, נועה בן ג'ויה מראה שהכנות לא תמיד עוזרת, ויש אנשים שלא מקבלים את כולם כמו שהם.
הייתה מישהי שאפילו לא עשתה לי רעיון עבודה, אלא סוג של עשתה לי גוסטינג ברגע רעיון העבודה. כן, סיפרתי לה לפני שיש לי אספרגר, הייתה לי תספורת קצרה, וכשהיא ראתה אותי, אמרה לי, וואי, מה אני צריכה עכשיו את הלסבית הזו, את הלסבית המטומטמת הזו. ואז היא פשוט כאילו קמה, אמרה שהיא הולכת לשירותים ולא חזרה.
אבל עד כמה חשוב לאנשים מהרצף להשתלב במקומות עבודה? אריה סיוון, מנכ"ל עמותת אפי, העוזרת לאנשים על הספקטרום האוטיסטי להשתלב בחברה, ובנוסף, מדריך סדנאות התעסוקה בעמותה, מסביר.
האנשים עם אספרגר זה אנשים בעיקרון שמאוד רוצים להשתלב בקהילה. הם לא רוצים להתבודד. הם רוצים לראות כמו כולם, להיות חלק מכולם, רוצים לשרת בצבא. הם לא רוצים להתגורר בדרך כלל במקומות שכולם אנשים עם אספרגר, בדרך כלל. הם גם לא רוצים לעבוד במקומות שעבודה שיש בהם רק אנשים עם מוגבלויות. ולכן הם כן רוצים לעבוד במקומות, נקרא לזה נורמטיביים, עם אנשים אחרים בעבודות רגילות.
כמו שאריה מסביר, השילוב מאוד חשוב. יוני לוינסקי מספר על איך הוא הגיע לפרויקט רואים רחוק, משלב חיילים על הרצף ביחידה בחיל המודיעין.
אמרתי שאני אבדוק, גם בכלל רציתי להתגייס לחיל מודיעין, לעשות משהו משמעותי. הלכתי למיונים, עברתי והתחלתי את הקורס, והכרתי שם אנשים חדשים, חברים חדשים ש... עם חלקם אני בקשר טוב עד היום, אפילו שני חברים הכי טובים שלי, ובזכות זה הצלחתי להגיע גם לתפקידים כאילו די משמעותיים בהמשך השירות, וגם לאיפה שאני עובד עכשיו, גם רואים רחוק עזרו לי להגיע לעבודה הזאת.
אבל מסתבר שלא כל מקום בנוי להכיל את כולם. אריה מספר שחלק מהמעסיקים לא יודעים לעשות את השילוב.
לא כל מעסיק מתאים, בנוי ופנוי לקלוט מיידית מישהו עם אספרגר, ולכן אנחנו בתוכנית שלנו מקדישים הרבה תשומת לב והרבה זמן ללוות את המעסיקים. אנחנו מסבירים להם קודם כל מה זה אספרגר, מה התסמונות, מה נדרש מהמעסיק בקליטה. אנחנו מלווים את המעסיק, מנחים אותו, אנחנו גם מלווים את המועמד לעבודה לא פיזית, אלא בהנחיה ובתמיכה, בדרך כלל טלפונית או בפגישות מחוץ למקום העבודה.
בניגוד למי שמרגיש צורך להיעזר בסדנת העסוקה, קורל מספרת שהיא זו שהדריכה סדנאות בעצמה, והיא לא הרגישה לרגע שונה משאר המדריכים שלצידה.
היה קשה כמו כל מדריך אחר, כי בסך הכל מדובר בחבורה של בני 15, אבל אני די מפצה על זה לכריזמה שלי, כי... הבנתי, כשהחניכים מעריכים אותך, הם מקשיבים לך יותר. אז באיזה טקטיקה עשיתי? בהפסקות אמרתי, מי שרוצה לשמוע סיפורי מקרים מעניינים, שיבוא אליי. זה עבד כמו קסם. כי דמות מחנכת גם לא צריכה להיות יבשה ואפורה, היא גם צריכה להביא ערך מוסף. הילדים באו בשביל ללמוד איך להתנדב על אמבולנסים, אז צריכה לתת להם את הספרק, צריכה לתת להם את ההתאהבות. אז אני סיפקתי אותו.
גל לעומת זאת מצא את עצמה מתקשה בדינמיקה ביחד עם הקולגות שלה. מקרה אחד אפילו הוביל לסיום דרכה במקום העבודה.
במקום עבודה האחרון שעבדתי בו ושממנו פוטרתי ממש ערב הקורונה, הייתה פגישה שלי ושל הבוס שלי, שבעצם היינו יותר כמו שותפים, כי באמת אני מאוד ותיקה, ובפגישה היה הבעלים של החברה, יושב ראש דירקטוריון וקצינת הציות ועוד כל מיני מנהלים. הקצינת הציות הייתה בהיריון מתקדם, ומכיוון שאני, יש לי קושי מאוד מאוד גדול בגידול הבן הצעיר שלי, אז מה שעובר לי בראש, זה, כשאני רואה עם מישהי בהיריון, זה בהיריון מתקדם, האם זה מאוחר מדי להפלה. זה מה שעבר לי בראש, וזה מין הומור שחור כזה, במידה רבה הומור עצמי. זה היה נראה לי הגיוני באותה פגישה להגיד את זה, לפני כולם. הם היו בשוק, אני הבנתי את זה רק אחרי שאמרתי את זה, וניסיתי ככה להסביר ולעשות מזה, ככה להקליל את זה, אבל היה לי ברור שמשהו שם לא עבר, באקסטרים, שאני שוב פישלתי, ושאין דרך להחזיר את הגלגל אחורה.
זה נכון שלפעמים יש בעיות ודברים לא מתנהלים כמו שציפינו. אבל קורל מזכירה של העובדים עם אספרגר, יש המון יתרונות.
יש את הדברים הטובים כמו זיכרון, הקפדה על הפרטים הכי קטנים, סדר בקטע של ארגון למשל. את צריכה לראות איך אני מארגנת את המסמכים שמבקשים ממני בעבודה. הביאו לי פרויקט ענק לטפל בו עם כל מיני דברים ששווים מיליונים לארגון. סליחה, לא מיליונים, סתם הגזמתי. כמה אלפים טובים. אני סתם הגזמתי בשביל העניין. אז ששווים איזה אלפים או אפילו עשרות אלפים של שקלים מול איזה קופת חולים. והייתי צריכה לסדר את המסמכים האלה. דרך כלל מבנים להנהלת חשבונות לעשות את הפרויקטים האלה, אבל בגלל שיש להם אוטיסטית שיודעת לעשות דברים ממש טק 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 טק, תנו לאוטיסטית לעשות את זה. במקרה שלי, המקום עבודה הוא ממש אוטיזם פרנדלי, בין השאר גם בגלל שאחת מהעובדות היא אם לעד אוטיסט, כך שזה משהו שכן עולה.
אז איפה השגרה נכנסת כאן? גל ויוני מתארים כמה השגרה, ובתוכה גם העבודה, חשובות כדי לשמור על איזון נפשי, החל מסדר יום קבוע ועד למשימות חדשות מהבוס.
אם מכניסים לי בעצם איזושהי מטלה בתוך סדר היום, ולא מגדירים לי את המשימה בדיוק ואת הדחיפות שלה, אבל גם במידה רבה, למה זה דחוף? אם לא נותנים לי את הפרספקטיבה, כדי שאני אוכל להתארגן בעצמי איך לעשות את זה, איך לנהל את זה, איך לנהל את הזמן שלי, אז זה יכול להיות מאוד מאוד מתסכל בשבילי, ממש ברמה של שביטה, אני לא עושה את זה. ונאמר לי שאני לא גמישה, שאני לא יודעת לעשות מולטיטאסקינג.
אפשר להגיד שהשגרה משחקת מקום מהותי בחיים שלי, אבל רק במובנים מסוימים. נגיד, אני כן נגיד רגיל לקום בשעה מסוימת, ללכת לישון בשעה מסוימת, לאכול בשעה מסוימת, לשתות קפה בשעה מסוימת, דברים כאלה, אבל נגיד אין לי בעיה מדי פעם לשנות את זה. נגיד אם יש איזה אירועים חברתיים, נגיד שאני מוזמן אליהם, או אירועים של העבודה, או אפילו נגיד בימים שאני לומד עד מאוחר.
התפרצות הקורונה, מערכת הבריאות, בצעדים דרמטיים שלא ידענו כמותם, הוראות שנחשבות למחמירות ולקיצוניות בעולם כולו, עם שאלה גדולה, איך הן ישפיעו על חיינו, על שוק העבודה, על הכלכלה הישראלית.
אבל מה קורה כשפתאום מגיע משהו בלתי צפוי שמשנה את הכל? בחודש מרץ 2020, ההנחיות שהגיעו יחד עם נגיף הקורונה הפכו להיות יותר ויותר קשות. זה היה קשה לכולנו כשלקחו לנו את השגרה. אבל מה מרגיש אדם על הרצף, שהעבודה, השגרה ולוח הזמנים הקבוע, הם מה שמחזיקים אותו שפוי?
עצם העובדה שאת נמצאת במקום אחד גם גוזל ממך כוחות, ואת ישנה 12 שעות כמו איזו פדלאה, ואת אלא שזה שנרדמת בחצות ופוף, את מתעוררת ב-12. וההתראות שאת שמה עצמך ב-8 ו-9 בבוקר לא בדיוק עוזרות. אני לא מצליחה לשמור על שעון ביולוגי, אני לא מצליחה לשמור על שגרה, זה מטריף אותי.
למרות הכל, אנסה עד כמה שאפשר ועד כמה שהשפיות והבריאות מחייבת לשמור על ההוראות. אז עד כמה שאני יכולה ועד כמה שזה חתיכת סבל. תחשבו מה זה להיות בחורה צעירה שרוצה לנהל את החיים שלה כמו שצריך כרגיל, ורגילה לנהל את החיים שלה ורגילה לשגרה. ושבירת שגרה זה קשה לכולם. אני מבינה את זה. אבל כשאתה ספקטרום, זה עוד יותר קשה, זה עוד יותר מערער, זה עוד יותר משוויז, מדכא ומעורר חרדות.
בשיא תקופת המשבר, כשהעוצר היה בתוקף ואי אפשר היה לצאת מהבתים, דיברנו עם קרן מרגלית. קרן, שיצרה את הסדרה פלפלים צהובים, אחת הראשונות שעסקו בנושא האוטיזם בארץ, היא בעצמה אימא למתבגר על הרצף, והיא שיתפה אותנו איך זה מרגיש מהצד של ההורה.
זה באמת מאתגר, גם היום בדיוק, הסתכלתי היום, אפריל בדיוק לפני חודש, כאילו, הפסיק ללכת לבית ספר, הילדים. מה שאנחנו עושים זה, סדר יום שלנו מאוד מאוד אדוק, אין פה פינוקים, אין פה לא בא לי, אני אומרת על עצמי, אין לא בא לי. קמים בבוקר, 9:30 נכנסים לשיעור, הוא ואני על המחשב, אבל שיעור שהוא כיף כזה, זאת אומרת, אנחנו, הדברים שמעניינים אותו, יש לנו שיר בוקר, ואחר כך אנחנו קוראים חדשות הקורונה, כי הוא נורא נורא מתעניין, מתי הוא יחזור לשגרה, ואז יש המורה, המורים בבית ספר הם מדהימים, שולחים הצגות, ואנחנו כל פעם נכנסים לזמר שהוא אוהב, היום זה, בתקופה הזו, זה משי קליינשטיין לא עוזבת את חיינו, כל זה אנחנו מדברים עליה, ויש שיעור מאוד מאוד לא מסודר, לא מסודר, כאילו, עצם זה שהשיעור קיים כל יום 9:30, עד בערך 10:45, ואחר כך הוא יוצא לטיול עם אבא שלו והכלבה שלנו, יש לנו פה שדות ליד, ומותר למי שהוא עם צרכים מיוחדים, ואז הוא חוזר ויש צהריים, הסדר יום הוא על הסרגל, וזה מחזיק אותנו, הוא פשוט מחזיק אותנו.
גם יוני מצא את עצמו מתמודד עם הקשיים של שבירת השגרה.
האמת אפשר להגיד שזה, שהקורונה גם די משפיעה, כי זה די שינה לי את השגרה, גם מה שכן כרגע, שאני לומד באוניברסיטה הפתוחה, אז מסתדר לי כרגע ללמוד את הכל במחשב, כאילו בשיעורים מקוונים, וגם סידרו את העבודה, סידרו לי לעבוד מהבית, הביאו לי במיוחד את המחשב שאני עובד איתו.
אבל קורל, כמו קורל, תמיד רואה את החיובי בכל דבר, ובסוף התקופה המטלטלת הזאת, היא הצליחה להבין איך היא מתחילה לבנות את החיים שלה.
אז גל הראשון של הקורונה נגמר, לא יודעים אם יהיה גל שני, ובינתיים החיים לאט לאט חוזרים למסלולם. אמנם אני עדיין בחל"ת, אבל התחלתי לימודים. התחלתי מכינה קדם אקדמית ללימודי הנדסה כימית וסתם שמעון. ואני מקווה ששום דבר לא יהרוס לי את זה, את חלקת הגן עדן הקטנה שלי, שרמתי אותה. כלומר, נכון, אני עדיין בבית של ההורים, ואני עדיין בחל"ת, ואני לא יודעת מתי הזוועה הזאת תיגמר, אבל עשיתי את הצעד הגדול הזה, ואני שלמה עם עצמי.
האזנתם לפרק מתוך הפודקאסט על הרצף. מוזמנים להישאר איתנו לפרקים הבאים.